טוב, זו בעצם הפגישה האחרונה השנה, ורציתי לגעת בנושא שנוכל להספיק אותו במפגש אחד, אז אני אדבר על דין של חצי שיעור. חצי שיעור בהלכות שבת בפרט, אבל צריך כמובן להקדים את העניין של חצי שיעור בכלל. הנושא הזה של חצי שיעור שונה קצת מרשימת הנושאים הקודמת שעסקנו בהם, כי בעינו מתכוון, מלאכת שנייה צריכה לגופה, מתעסק, שוגג וכדומה, מדובר בסיטואציות שבהן הכוונה או הידיעה, כן, המודעות של האדם למעשה היא לא מלאה, היא שונה מהמצב הרגיל של איסורי שבת, איסורי מלאכה בשבת. במקרה של חצי שיעור, ההבדל הוא במעשה עצמו, לא בכוונות שנוגעות למעשה, אלא אתה פשוט עושה רק חלק מהמעשה, עושה את המעשה על חלק מהשיעור. לכן זה לא נוגע לא לכוונות, לא למטרות אחרות, לא למתעסק שלא מודע לזה שהוא עושה עכשיו משהו, אלא לתוכן של הפעולה שאותה אתה עושה. ועדיין יש פה בעצם עיקרון רוחב כזה, שאומר שבמלאכות שונות או באיסורים בתורה בכלל, כאשר אתה עושה את זה על שיעור לא שלם, יכול להיות שאתה תהיה פטור או מותר או מה שלא יהיה. לכן גם זה בעצם נושא שקשור לכללי המלאכות, שזה הנושא של הסדרה הזאת. אז אני רוצה להתחיל, כמו שאמרתי, במבוא על חצי שיעור בכלל. אז כשאנחנו מדברים על חצי שיעור, קודם כל צריך להבין מה זה שיעור. מה המשמעותם של השיעורים בהלכה. אז הגמרא בכמה מקומות אומרת, יש בסוכה, יש בעוד מקומות, דאמר רבי חייא בר אשי, בר אשי אמר רב, שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. כן, דיני מחיצות בסוכה ובכולי זה הלכה למשה מסיני, וגם דיני השיעורים הם הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, שיעורים דאורייתא נינו, השיעורים כתובים בתורה, הם לא הלכה למשה מסיני, דכתיב ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ואמר רב חנין, כל הפסוק הזה לשיעורים נאמר, חיטה לבית המנוגה, ואז מתחילים לפרט כל אחד מאלה איזה שיעור הוא מלמד, והגמרא יורדת מזה בסופו של דבר, ולמסקנה השיעורים הם הלכה למשה מסיני. זה הנתון הבסיסי. עכשיו, מה זה אומר שיעורים? אנחנו מכירים כל מיני סוגי שיעורים. יש באיסורי האכילה או במצוות האכילה יש שיעור כזית, לפעמים זה שיעור ככותבת, למשל ביום כיפור, השיעור של שבירת הצום, כן, של מעבר על הצום, זה ככותבת, הגסה. יש שיעורים של שיעור בגד שמקבל טומאה, שלושה על שלושה טפחים. יש שיעור של רשות, כן, של דלת על דלת אמות, או הליכה ברשות הרבים, דלת אמות, וכן הלאה. יש כל מיני סוגי שיעורים שאנחנו מכירים בהלכה. הדיון בגמרא שם, האם זה הלכה למשה מסיני, או שזה יוצא מהפסוק, אבל עדיין יש שיעורים כאלה. אגב, אני רק אוסיף במאמר מוסגר, סביר מאוד להניח, לפחות לגבי חלק מהשיעורים, שהשיעורים האלה הם בעצם איזושהי קביעה של חכמים. נגיד, חכמים רוצים לדעת מה השיעור של בגד משמעותי, שהוא מקבל טומאה, כי דבר שהוא פחות משמעותי, זה לא נקרא בגד, אז לא יקבל טומאה. אז הם אומרים, מהערכתנו, שלושה שלושה טפחים. זה נראה לנו סביר. עדיין יכול להיות שזה הלכה למשה מסיני, או שזה דין דאורייתא, בגלל שחכמים בסך הכל מעריכים מהי כוונת התורה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שזה הלכה למשה מסיני, או שזה דין דאורייתא, זה לא בהכרח אומר שיש לנו איזשהו מקור קונקרטי שנותן לנו את המספר. זה רק אומר שיש לנו איזושהי מסורת על זה שצריך שיעור מינימלי. הבגד צריך להיות חשוב כדי לקבל טומאה. כמה זה חשוב, יכולה להיות הערכה של חכמים. כאין מה שאנחנו מוצאים במלאכות חול המועד, יש כמה ראשונים שכותבים, שזה מסרן הכתוב לחכמים. הכתוב עצמו ממנה את חכמים לקבוע איזה מלאכות יהיו אסורות בחול המועד ואיזה לא, ואחרי שחכמים קובעים זה יהיה איסור דאורייתא. לא דרבנן. רק מי על מי יחול האיסור דאורייתא, זה נמסר לחכמים לקבוע. אז כאין זה יש גם בנושא השיעורים, או לפחות חלק מהשיעורים. אבל בכל אופן, זה הכלל, שבשביל לעבור על איסור, יש איזשהו שיעור מינימלי, ברוב האיסורים יש שיעור מינימלי, יש שיעורים להפרשת תרומה, יש כל מיני סוגי שיעורים בכל מיני הקשרים, שפחות מהם בעצם לא עשית את האיסור או לא עשית את המצווה, וזה הלכה למשה מסיני, למסקנה. עכשיו אנחנו עוברים לדין חצי שיעור. אז הגמרא ביומא, בדף עין ד', הגמרא מביאה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בעניין הזה. היא אומרת ככה, גופה, חצי שיעור. רבי יוחנן אמר, אסור מן התורה. ריש לקיש אמר, מותר מן התורה. מותר מן התורה, אבל כנראה אסור דרבנן. רבי יוחנן אמר, אסור מן התורה, כיוון דחזי להצטרופי איסור הכאכיל. כיוון שזה יכול להצטרף לעוד שיעור וליצור, לעוד חצי שיעור וליצור שיעור שלם, אז איסור הכאכיל, אז הוא אוכל איסור. ריש לקיש אמר מותר מן התורה, אכילה אמר רחמנא וליכא, לאכול פחות מכשיעור זה לא נקרא לאכול. איתו רבי יוחנן לריש לקיש, אז רבי יוחנן שואל את ריש לקיש קושייה, אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו באזרה, קוי או קבי, לא יודע, וחצי שיעור, הועיל ואינו בעונש יכול אינו באזרה, תלמוד לומר כל חלב. כן, כל חלב, כל דהו חלב, זאת אומרת אפילו כלשהו. אז יש פסוק שמלמד אותנו שאפילו פחות מכשיעור, גם כן יש איסור דאורייתא. אז כאשר ריש לקיש שאומר שזה מותר מן התורה. אומר ריש לקיש מדרבנן, הוא קרא אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, בעצם זה רק אסמכתא, האיסור הוא איסור מדרבנן. למדנו מכאן שלפי ריש לקיש גם יש איסור. רק האיסור הוא איסור דרבנן. לפי רבי יוחנן, יש איסור דאורייתא. עכשיו כמובן אפשר לשאול אם גם בחצי, לפי, אנחנו פוסקים הלכה כרבי יוחנן, כן? מחלוקות רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן. עכשיו אם לפי רבי יוחנן יש איסור דאורייתא גם בחצי שיעור, אגב חצי שיעור הכוונה חלק משיעור, לא דווקא חצי, גם שליש או רבע או לא משנה, אפילו פחות מכשיעור, זה לא חייב להיות דווקא חצי, אז אפילו אם פחות מכשיעור יש איסור דאורייתא, אז לעניין מה נאמרה ההלכה למשה מסיני של שיעורים? אז הראשונים מסבירים שזה נאמר לעניין עונש. ותפי רבי יוחנן, האיסור קיים גם בפחות מכשיעור, אבל עונש אתה מקבל רק אם אכלת כשיעור. לגבי מצוות זה כבר יותר מסובך. מה קורה אם עשית מצווה בחצי שיעור? אז פה, מה תגיד, יש לך מצווה, אבל לא יצאת ידי חובה, או איך בדיוק להתייחס לדבר כזה. טוב, חצי שיעור במצוות זה בכלל שאלה שהיא בכלל לא פשוטה, מפרשים דנים עליה, בפשטות חצי שיעור, בדרך כלל חצי שיעור נאמר על איסורים, לא על מצוות. אז בכל אופן, לענייננו, הטענה היא שרבי יוחנן אומר שזה איסור דאורייתא, ומופיע פה כפל מקורות, לפי רבי יוחנן, מצד אחד הוא אומר כל חלב, כל דהו חלב. זאת אומרת, לומדים שאפילו כלשהו, לא רק שיעור. אז יש פסוק שמלמד שחצי שיעור גם הוא אסור מן התורה. חוץ מזה, הוא גם מביא סברה. הסברה היא שזה חזי להצטרופי. כיוון שאם תאכל עוד חצי שיעור, אז ודאי עברת איסור, כי הגעת לשיעור שלם. אז זה אומר שבחצי שיעור גם יש בעצם איסור. זאת הטענה מסברה. שאלה שעולה כאן זה כמובן מה היחס בין שני המקורות האלה לפי רבי יוחנן. המקור מהפסוק והסברה. אז על זה כבר אני חושב שדיברתי בעבר, שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים לסברה ולפסוק כשתי אלטרנטיבות שמוציאות זו את זו. כן, הדוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה, זה הכלל של אין עונשין מן הדין. אין עונשין מן הדין, כן, לא מענישים על דבר שלמדת אותו בקל וחומר. מאיפה יודעים את זה? אז גם באנציקלופדיה תלמודית, אבל המקור זה רבי יוסף אנגל בכמה מקומות, הוא אומר שיש שלוש שיטות. שיטה אחת, זה אתה לומד את הדין מקל וחומר, אבל אולי ישפיר לך. כן? אתה לא יכול להניש, זה לא מספיק חזק בשביל להניש על זה. שיטה שנייה, שאם למדת את זה בקל וחומר, זה אומר שהנלמד יותר חמור מהמלמד. לכן לומדים בקל וחומר. אז מי אמר שהעונש שניתן למלמד מספיק טוב גם בשביל הנלמד. יכול להיות שהנלמד צריך עונש גדול יותר, לכן לא מענישים. ואפשרות שלישית שזה נלמד מפסוק ולאחותו בת אביו או בת אמו, כן, אם היא בת אביו לחוד, אז בת אביו ואמו ודאי כלולה בזה, ללמדך שאין עונשים מן הדין.
אבל אומרים שזה לא לבן מן הדין להיות כנידון.
לא הבנתי.
דיו לא לבן מן הדין להיות כנידון, אז מה זה התירוץ השני?
כי בדיו לבן מן הדין להיות כנידון, זה, לגבי עונש לא בטוח שזה מועיל. בגלל שאם תיתן לו את העונש הקל, עונש קל הוא לא חצי מהעונש החמור, הוא אחר. אז אם תיתן למישהו שחייב מיתה, תיתן לו מלכות, זה לא שעשית רק חלק מהעבודה, ולכל היותר יש עוד משהו. לא, יכול להיות שעשית משהו שבכלל לא רלוונטי. כי עונש מלכות ועונש מיתה הם שני סוגים. זה לא שעונש מלכות הוא חצי מיתה. ואז לא שייך להגיד דיו לבא מן הדין. בכל אופן, אז לענייננו פה, אני לא רוצה להיכנס לכל העניין הזה, לדעתי אף אחד מההסברים האלה לא נכון, יש הסברים אחרים, אבל אני רק רוצה להביא מפה דוגמה לזה, למה בכלל זה שלוש שיטות? בעיניי זה שתי שיטות. שתי השיטות הראשונות שמסבירות את זה בסברה, או שאולי יש פרחה, או שהעונש הקל לא מספיק לעבירה החמורה, ומקור. המקור אומר שזה הדין, שלא עונשים מן הדין. אבל יש שני הסברים מה אומר המקור הזה, זאת אומרת, מה הסברה שעומדת בבסיס מה שאומר המקור. למה אנשים תופסים שמקור זאת שיטה שלישית? יש שתי סברות ומקור. המקור הוא לא עוד סברה. יש לאנשים איזושהי הנחה שאם משהו יוצא מפסוק, אז לא יכול להיות שיש לו הסבר. אם יש לנו הסברים, אז זה כנראה לא מהפסוק. פסוק לא יכול להיות משהו שהוא מוסבר, וזאת כמובן שטות. אבל ודאי שאנחנו יכולים ללמוד משהו מפסוק, ואחרי זה לחשוב מה הסברה שעומדת מאחורי מה שלמדנו. לכן, לדעתי, משלוש השיטות האלה שמניתי קודם, באין עונשים מן הדין, זה בעצם רק שתי שיטות, זה לא שלוש. הפסוק אומר שאין עונשים מן הדין, ויש שתי שיטות להסביר את מה שהפסוק אומר, או בגלל החשש מפרחה, או בגלל החשש מזה שהעונש הקל לא יספיק לעבירה החמורה. פה בסוגיה רואים את זה בצורה מאוד ברורה. כי בסוגיה פה, רבי יוחנן אומר חזי להצטרופי. לכן חצי שיעור אסור מן התורה, יש לו סברה. ואז כשהוא מקשה על ריש לקיש, אז הוא אומר, רגע, אבל יש לנו דרשה מכל חלב, כל דהו חלב, מה אתה עושה עם זה? עכשיו רבי יוחנן הוציא זה מסברה, הוציא זה מהפסוק. הגמרא לא מקשה, הרי יש פסוק, מה אתה מביא לי סברה? להפך, אותו רבי יוחנן שהביא סברה, מיד אחרי זה מקשה על ריש לקיש מפסוק. וזה כאילו נאמר בניחותא, זה ברור שזה תומך ברבי יוחנן וסותר את ריש לקיש. עכשיו למה זה תומך את רבי יוחנן? רבי יוחנן הביא את המקור שלו מסברה, ופה אתה לומד את זה מהפסוק. התשובה, אין שום סתירה. אנחנו לומדים מהפסוק שחצי שיעור אסור מן התורה, והסברה בזה היא זה בגלל שחזי להצטרופי. לכן פסוק וסברה הם לא שני דברים שסותרים אחד את השני, הם לא שתי אלטרנטיבות שאנחנו צריכים לבחור ביניהן. אוקיי? אז זה, בגמרא פה זה מוצג בצורה לגמרי טבעית. אגב, גם בגמרא פה, כל מיני אחרונים דנים, אז יש מקור מפסוק ויש מקור מסברה ויש נפקא מינות ביניהם. יכול להיות שהמקור מפסוק אומר כל דהו, המקור מסברה רוצה רק חצי, ולא יותר, ולא פחות מחצי, כי רק חצי, יש עוד אחד כמותו שחזי להצטרופי. עוד חצי אחד יביא אותך לאיסור, אבל שליש לא אומרים עליו את הסברה שחזי להצטרופי. כך ראיתי בכמה אחרונים. לא משנה כרגע נכון או לא נכון, אפשר להתווכח, אבל עצם זה שהאחרונים רואים בשני המקורות האלה מקורות תחליפיים, ולכן מחפשים למה צריך גם את זה וגם את זה, בעצם אומרת שהם נופלים באותה טעות שדיברתי עליה קודם. לא צריך לדרוש את הכפילות הזאת. זאת לא כפילות. יש לנו מקור כל חלב, כל דהו חלב, והסברה מלמדת מה שהמקור הסביר, מה שהמקור חידש לנו. המקור חידש לנו שחצי שיעור אסור מן התורה, הסברה למה באמת זה אסור? בגלל שחזי להצטרופי. הסברה מסבירה את הדין שיוצא מהמקור, זה לא אלטרנטיבה. אין שום בעיה פה בגמרא, אחרי שרבי יוחנן אומר את הסברה, הוא מקשה על ריש לקיש מהפסוק. אין סתירה בין שני הדברים האלה. בכל מקרה, להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, הרמב״ם כותב את זה בכמה מקומות. כן, תראו פה בהלכות שביתת עשור, על יום כיפור. אכל או שתה פחות משיעור זה, אינו חייב כרת. אף על פי שהוא אסור מן התורה, בחצי שיעור אין חייבים כרת, אלא על כשיעור. והאוכל או השותה חצי שיעור, מקין אותו מכת מרדות. מה אומר הרמב״ם? פחות מכשיעור אסור מן התורה, אבל לא חייב כרת. זה ממש רבי יוחנן, נכון? רבי יוחנן בעצם אומר שחצי שיעור אסור מן התורה, אז למה נאמר השיעור? השיעור נאמר לגבי העונש. וזה מה שפוסק הרמב״ם, שבשביל עונש צריך שיעור, מי שאכל פחות מכשיעור, אבל זה עדיין אסור מן התורה. רק עונש הוא לא יקבל. מה עושים איתו? מכת מרדות. עוד חידוש, שמכת מרדות מלכים גם על עבירות דאורייתא, לא רק על עבירות דרבנן. כל עבירה שאתה נפטרת מהעונש דאורייתא, אתה תקבל מכת מרדות. בין אם זאת עבירה דרבנן, ובין אם זאת עבירה דאורייתא, שמאיזושהי סיבה אתה פטור מהעונש. למשל פה בגלל שחסר השיעור. אבל זה כך, כך טוען הרמב״ם, הוא חוזר על זה בלכות מחלות אסורות בכמה מקומות, בלכות טומאה, שגגות וכדומה. גם בלכות שבועות הרמב״ם אומר, שבועה שלא אוכל כלשהו מנבלות וטרפות, ואכל פחות מכזית, חייב בשבועה, שאינו מושבע על חצי שיעור מהר סיני. מה זאת אומרת? אם בן אדם נשבע שהוא לא יעבור איסור, אוקיי? אז השבועה לא חלה. למה? אומרת הגמרא, כי הוא מושבע ועומד מהר סיני. אני מושבע לא לאכול את האיסור הזה, והשבועה שלי לא לאכול עכשיו חזיר, בעצם לא חלה, כי כבר אני מושבע על זה. את זה עצמו מבינים האחרונים והראשונים בכמה צורות. צורה אחת זה להגיד אין איסור חל על איסור. כיוון שזה כבר אסור, אז האיסור השני לא חל עליו. צורה שנייה זה לומר, לא, יש דין מיוחד ספציפי לגבי שבועות. הכלל בשבועות זה ששבועה לא חלה על שבועה שכבר קיימת. אם נשבעת פעם אחת, אתה לא יכול להישבע עוד פעם. מעבר לדין של אין איסור חל על איסור. עוד מעט אני אסביר לכם איפה הנפקא מינה. אומר הרמב״ם, פה הוא לא מושבע על חצי שיעור, למרות שחצי שיעור אסור מן התורה. כן? חצי שיעור אסור מן התורה. אבל הוא לא מושבע ועומד עליו מהר סיני, ולכן, אם הוא נשבע עכשיו שלא יאכל חצי שיעור חזיר, השבועה חלה. כיוון שהדבר הזה, אתה לא מושבע עליו קודם, אז לכן השבועה החדשה לא חלה על שבועה קודמת, על שבועה קיימת. ולכן השבועה השנייה תקפה. אוקיי? מה זה אומר שלא מושבע מהר סיני? הרי אם זה איסור דאורייתא, הכלל הוא שאין איסור חל על איסור. מה אכפת לי? מושבע ועומד מהר סיני? מה זה בכלל מושבע ועומד מהר סיני? תראה חצי שיעור אסור מן התורה, אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן. הרמב"ם עצמו פוסק כמו רבי יוחנן. אז אם אתה נשבע לא לאכול את זה, אין איסור חל על איסור. מה פתאום שהשבועה השנייה תחול אם הדבר הזה כבר אסור מן התורה עוד קודם? הרמב"ם טוען פה, ככה אני חושב, אז זה ששבועה לא חלה על איסור, זה לא בגלל הדין של אין איסור חלה על איסור. אלא זה בגלל הדין של אין שבועה חלה על שבועה. אבל אם זה כך, אז אם חצי שיעור אסור מן התורה, זה עוד לא אומר שהשבועה לא תחול עליו. אם זה היה מדין אין איסור חלה על איסור, אז השבועה לא הייתה חלה עליו. אבל אם זה מדין אין שבועה חלה על שבועה, אז למרות שחצי שיעור אסור מן התורה, אנחנו עדיין צריכים לבדוק האם באמת אנחנו מושבעים עליו. בהנחה שיכולים להיות איסורי דאורייתא שלהם אנחנו לא מושבעים, אז שבועה לא לאכול אותם תחול, כי אנחנו לא מושבעים על האיסור הזה מראש, אז השבועה השנייה יכולה לחול. למה באמת השבועה לא חלה על חצי שיעור למרות שהוא אסור מן התורה לפי רבי יוחנן? אז או שאתה תגיד שזה דרשה, כל חלב כל דהו חלב, בשיטת הרמב״ם זה שדרשה זה הרחבה של מה שכתוב בתורה, אני לא אכנס כאן לראיות לזה, אבל זה ברור בשיטת הרמב״ם בכמה מקומות. דרשה זאת בעצם הרחבה של מה שכתוב בפסוק, אבל זה לא כתוב בפסוק עצמו. ומה שאנחנו נשבענו בהר סיני זה על התורה שאותה קיבלנו בסיני, מה שכתוב בפסוקים. כל הדברים שהם הרחבות מעבר למה שכתוב בפסוקים, לא נכללים בשבועת סיני. זה לא אומר שאנחנו לא חייבים לציית להם. אנחנו חייבים לציית להם, אבל אנחנו לא מושבעים על זה. כיוון שאנחנו לא מושבעים על זה, אז למרות שזה אסור באיסור דאורייתא, שבועה חדשה, אם אני אשבע עכשיו לא לאכול חצי שיעור, תחול על זה. ושאני לא מושבע ועומד על הדבר הזה. כל דבר שלא מופיע פירוש בתורה, אנחנו לא מושבעים עליו. קל וחומר כמובן הלכות דרבנן. כי האחרונים דנו, יש אבני מילואים בתשובה י' ז', כן, בסוף אבני מילואים יש שו"ת. אז בתשובה י' ז' הוא מעריך בעניין הזה, האם חצי שיעור שבועה חלה עליו או לא חלה עליו. טוב, בכל אופן,
אפשר
האם...
לשאול שאלה?
כן.
השאלה היא כזאת, חצי שיעור יש לו שני צדדים. צד אחד שהוא מעבר לו הוא מתחייב, וצד השני שהוא לא מתחיל בכלל. זאת אומרת, אם אני אומר למשל, כשאני מעביר גרגר אבק מרשות לרשות, איך אני יכול להגיד שהוא עשה העברה? הוא לא העביר כלום. אז יש איזה מינימום שהוא בכלל לא מתחיל את האיסור.
אתה
ובסוף
יכול
יש
לשאול,
את המקסימום שהוא עובר והוא מתחייב.
לא, זאת לא שאלה שחשובה לענייננו, אתה יכול להגיד שגם אם אומרים שחצי שיעור אסור, יש איזושהי רמה כלשהי שלא תחשב חצי שיעור. יכול להיות, אז בוא נדבר
לדוגמה,
אבל על משהו שהוא משמעותי, לא גרגיר. אז שם יש
למשל,
חצי
אוקיי,
שיעור. מה?
לטלטל 400 ברשות הרבים.
נו.
אם אני אומר שחצי שיעור אסור מן התורה,
כן.
זאת אומרת שאסור לטלטל בכלל, כי גם כואב רבע מילימטר. זאת
מה
אומרת, אני
השאלה?
יושב ברשות הרבים, אסור לי להזיז משהו לידי מפינה לפינה.
חוזר על אותה שאלה ואני אחזור על אותה תשובה. מה השאלה? נכון? חצי שיעור אסור מן התורה. השאלה אם יש לזה שיעור מינימלי, אם אני אעבור אזוז מילימטר, האם גם זה ייחשב? יכול להיות שלא.
לא,
זאת
לא.
שאלה טכנית. אבל
לא,
אם
בשביל.
תזוז 3 אמות או 2 אמות, אז כן. נכון?
לא, ב4 אמות של ברשות הרבים, למשל, הם נחשבים כרשותו של אדם.
נו.
ולכן יכול להיות שבכלל לא מתחיל האיסור, ולא בגלל שהוא
אז אתה
מתגייר.
עכשיו, אחרי ששאלת קושייה גם תרצת. בסדר, אנחנו נגיע לכל זה אחר כך, אבל כל זה לא נוגע לדיון שלנו עכשיו. אנחנו נגיע לדברים האלה. מקווה. אני רק אגיד, נזכר עכשיו, שמעתי פעם בשם הרב בן ציון אבא שאול, שהרי בפסח חמץ אסור בכל שהוא. אוקיי? ולא מתבטל גם וכו'. אז יש באמת כאלה שמקפידים לא לשתות מים מהכינרת. אז הם שמים בד על הברז של המים שיסנן את זה, כי אם יהיה איזה גרגיר לחם מהכינרת או משהו, דייגים הרי זורקים איזה פרוסת לחם לדגים או משהו כזה, וכיוון שחמץ בפסח הוא בכל שהוא, אז צריך להיזהר שלא יהיה אפילו פירור.
ולמה הבד יאבד את הלחם?
לא שומע?
למה אם אתה שם בד זה אומר שאתה לא אוכל את הלחם?
ההנחה היא שהבד מסנן את הלחם, מוציא רק את המים.
אבל אם הוא בכל שהוא, יכול להיות גם ממש קטן.
גרגירים, אין גרגירי לחם כל כך קטנים, זאת אומרת, הגרגיר הכי בסיסי של הלחם לא יעבור דרך חרירי בד. דרך חרירי בד עובר אוויר לכל היותר, אבל לא שום גרגיר של לחם. זאת ההנחה, לא חשוב. אז הרב בן ציון אבא שאול אמר, גם למשהו יש שיעור. אתה יכול לשתות מים מהברז, זה לא... יש איזשהו שכל ישר שאומר שיש דברים מסוימים שהם לא... אין להם שום ממשות וחבל על הזמן. איפה בדיוק עובר הקו? אין לי מושג, לאף אחד אין מושג. צריך להפעיל שכל ישר, ויש גם דיני ספקות במקום שאתה מסתפק. אוקיי? אז זה לעניינים. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. עכשיו... אז בעצם יוצא לנו ככה, שאנחנו פוסקים הלכה כרבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה, והשיעורים נאמרו רק לעניין העונש. לפי ריש לקיש, חצי שיעור אסור מדרבנן. השיעורים נאמרו לעניין עצם האיסור דאורייתא, וממילא גם העונש. פחות משיעור, יש איסור דרבנן, אבל לא איסור דאורייתא. עכשיו, האחרונים נחלקים בשאלה, האחרונים נחלקים בשאלה לגבי טיבו של איסור חצי שיעור. האם חצי שיעור, נגיד שאני אכלתי, לא יודע מה, שליש זית חזיר. על מה עברתי? זה איסור דאורייתא. האם עברתי על איסור חזיר? או שעברתי על איסור חצי שיעור? יש איסור חדש שנקרא חצי שיעור. ואם תרצו, זה אפילו אולי איסור כללי. זאת אומרת, האיסור של חצי שיעור חזיר והאיסור של חצי שיעור חלב, זה אותו איסור. שניהם זה איסור חצי שיעור. אוקיי? אז זה הדיון שדנים בו ה...
למשל, למקרה שאדם אכל חצי שיעור חלב וחצי שיעור...
השאלה אם הם מצטרפים. נכון, נכון, זה יכול להיות נפקא מינה.
אבל זה קצת נוגד את ה...
למרות שאכילה ושתייה... אפילו ששניהם זה באותו איסור ביום כיפור, לא מצטרפים השיעורים שלהם. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו שזה אותו שיעור, אבל אם יש שוני מהותי בין הדברים שאותם אני אוכל, אולי הם בכל זאת לא יצטרפו.
איך זה מצטרף עם תירוץ הגמרא דחזי להצטרופן?
מה
כי
זאת
אם
אומרת?
זה חצי שיעור זה אישור אחר, זה איסור אחר, אז הוא לא מצטרף, כי זה
אוקיי,
משהו אחר.
עוד רגע, עוד רגע אני אגיע לזה. אתה יודע מה, אני אגיד לך כבר עכשיו. בעצם הטענה היא שברור ש... אני אנסח את זה ככה. נגיד שאני אוכל חצי זית חזיר. עכשיו אומרים לי, תראה, אם היית אוכל עוד חצי זית, הרי היית עובר איסור חזיר. אז לכן סביר שגם בחצי זית יש איסור. אבל היה מקום עדיין להגיד שישנו את העניין של האיסור, לא את האיסור. זאת אומרת, למה באמת התורה אסרה חזיר? בגלל שכנראה בשר חזיר, אכילתו מביאה איזושהי בעיה רוחנית, נזק רוחני, לא יודע איך לקרוא לזה, משהו כזה, אוקיי? עכשיו, אם כזית חזיר יוצר נזק רוחני, סביר מאוד שגם חצי זית יוצר איזושהי רמה של נזק רוחני. אין סיבה להניח שיש פה איזה מעבר פאזה, כן, שמי כזית ומעלה פתאום נוצר נזק ולפני כן לא קרה כלום. זה כנראה רציף. אז גם חצי זית יוצר נזק רוחני. אבל זה לא אומר שהחצי זית הזה יהיה איסור חזיר. יכול להיות שבגלל שיש נזק רוחני, התורה מחדשת עכשיו איסור חדש, שנקרא איסור חצי שיעור. איסור על נזקים רוחניים קלים, אבל הוא עדיין איסור עצמאי. אוקיי? מבחינת ההגדרה ההלכתית שלו. הבעייתיות פה היא הבעיה של אכילת חזיר. אבל ההגדרה ההלכתית של האיסור יכולה להיות הגדרה של איסור חזיר, איסור מחודש. איסור של חצי שיעור. אם אנחנו מבינים שאיסור איסור חצי שיעור הוא בעצם איסור חזיר, הוא לא איסור חדש, הוא איסור חזיר עצמו, אז ברור שהשיעור, איך תופסים את השיעור? השיעור קובע מדד לחשיבות. בעצם איסור חזיר קיים בכל דור. כמה שחזיר שאכלת עברת איסור. צריך שיעור מינימלי מסוים שיהיה אכילה חשובה כדי להיענש. אבל האיסור עצמו קיים בפחות מהשיעור. אז שם התפיסה של מושג השיעור היא תפיסה מאוד ברורה. השיעור בא להגדיר רמת חשיבות מינימלית כדי להיענש. אבל הוא לא מגדיר את האיסור עצמו. האיסור עצמו קיים גם בפחות. זה רק עניין כמותי. אם עשית כמות מספיק גדולה, אז זה חשוב כדי להיענש עליו. אבל מבחינת הבעייתיות, הבעייתיות קיימת כל הזמן. אם אני מבין שזה איסור עצמאי, איסור של חצי שיעור, אז שיעור כזית בחזיר הוא נפקמינה גם לאיסור, לא רק לעונש. כי בפחות מכזית אתה לא עובר איסור חזיר. אתה עובר איסור חצי שיעור, אבל לא איסור חזיר. ואז יוצא ששיעור כזית הוא לא שיעור רק לעניין העונש, הוא גם שיעור לעניין האיסור. בואו אני אביא לכם למשל נפקמינה. מה קורה אם מישהו אכל חצי שיעור, לא אכל, הוציא חצי שיעור בשבת? בסדר? עכשיו נגיד לצורך הדיון שיש איסור חצי שיעור גם בשבת, נראה את זה עוד בהמשך. האם האיסור שהוא עבר הוא איסור מלאכה בשבת? כן, הוא עשה הוצאה, רק לא נענש על זה כי זה לא כשיעור, אבל הוא עבר איסור מלאכה בשבת, או שזה איסור עצמאי, איסור חצי שיעור, לא קשור לאיסורי שבת. איפה הנפקמינה? כי אנחנו יודעים שמי שעובר איסורי שבת, יש לו דין מומר. מומר לשבת, מומר לכל התורה כולה. עכשיו השאלה, האם הוא עבר על איסור מאיסורי שבת, ואז הוא מומר לכל התורה כולה, או שהוא עבר על איסור עצמאי, איסור של חצי שיעור, כמו כל איסור אחר, זה לא מומר לכל התורה כולה, זה מומר רק לאותו דבר שאותו הוא עבר. אז הנה למשל נפקמינה. אוקיי? אז השאלה אם זה אותו איסור או שזה איסור 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 עצמאי. אוקיי? למה זה לא נמנע במניין המצוות אם זה איסור עצמאי? אם זה חלק מהאיסור המקורי, אז ברור שאין מה למנות את זה במניין המצוות, בגלל ש איסור של חצי זית חזיר זה פרט בתוך הלאו של אכילת חזיר. אין מה לעשות מזה לאו נפרד. יש הרבה פרטים באיסור של אכילת חזיר, אחד הפרטים זה שגם חצי שיעור אסור לאכול. בסדר? ברור שאין מה למנות פה איסור נוסף בתרי"ג מצוות. אבל אם זה איסור עצמאי, אז הייתי מצפה שזה יימנה בתרי"ג מצוות, למה זה לא נמנע? אז כאן התשובה כנראה תהיה, לפי הרמב״ם, אין בעיה, כי הרמב״ם בשורש השני אומר שדברים שנלמדים מדרשה לא נכללים במניין המצוות. וטענתי היא שהם לא נכללים במניין המצוות בגלל שדבר שיוצא מדרשה לא כתוב בתורה. הדרשות מרחיבות את מה שכתוב בתורה ולא חושפות את מה שכתוב בתורה. אוקיי? אז לכן לפי הרמב״ם זה פשוט, גם אם זה איסור עצמאי זה לא יימנה. אבל סתם צריך לדעת שיש כל מיני דיני דאורייתא שלא נמנים במניין המצוות מכל מיני סיבות. אני חושב שבאופן כללי דיני דאורייתא שהם כללי רוחב שנוגעים לכלל המצוות לא נמנים במניין המצוות. למשל, עידור מצווה, זה אלי וענווהו, מהפסוק לומדים שיש חובה להדר מצווה. למה לא מונים את זה במניין המצוות? יש כאלה שרוצים לומר שזה רק אסמכתא וזה דין דרבנן, אני לא חושב כך. זה נלמד מהפסוק, זה דין דאורייתא. אבל זה דין דאורייתא שהוא דין רוחב שנוגע, הוא כלל מטא הלכתי. הוא כלל שנוגע לכל המצוות, או מוסיף עוד אספקט בכל המצוות. לכן את זה לא מונים במניין המצוות. כן, כמו, לא יודע מה, למה אינו מתכוון מותר? למה זה לא נמנע במניין המצוות, שלא לדון בדין של אינו מתכוון? כי אינו מתכוון זה כלל רוחב שנוגע לכל האיסורים, שאם אתה עושה אותם באינו מתכוון, אתה מותר. אז זה מותר, אוקיי? כללי רוחב כאלה שמדברים איך מתייחסים בכלל על ההלכה, לא נכנסים למניין המצוות. אז כמו שכללים כאלה לא נכנסים, או הידור מצווה לא נכנס, גם חצי שיעור זה כלל רוחב שנוגע לכל המצוות, או לכל האיסורים, ולכן הוא לא נמנע במניין המצוות. טוב, יכולים להיות הסברים כאלה או הסברים אחרים, אבל ברור שזה לא נמנע, אף אחד לא מונע את זה במניין המצוות, גם לפי רבי יוחנן שאומר שזה אסור מן התורה. נפקמינה נוספת לשאלה שדיברנו עליה קודם, כן, האם זה אותו שיעור, אותו איסור או איסור מחודש, זה למשל בשאלה, אם אכלתי חצי שיעור חלב, ואכלתי חצי שיעור חזיר, מה יותר חמור? יש חולה, אפשר לתת לו חצי שיעור חלב, אפשר לתת לו חצי שיעור חזיר. חזיר איסור יותר קל מחלב, חלב זה מטעמי שמיים. אז לתת לו חצי שיעור חזיר או חצי שיעור חלב? אם זה בבואה של האיסור המקורי, אז עדיף לתת לו חזיר. אבל אם איסור חצי שיעור איסור עצמאי, אז לא משנה, תיתן לו מה שאתה רוצה. גם חצי שיעור חלב וגם חצי שיעור חזיר זה אותו איסור. אז אין יחס חומרה ביניהם, כן, אחד מהם לא יותר חמור מהשני.
אולי אחד מהם יותר חמור מהשני, גם למרות שזה איסור אחד. אולי באיסור עצמו יש שם חילוקים בחומרה.
למה שיהיה? אם אתה עובר את האיסור, אז אתה עובר את האיסור. למה להניח שיש חילוקי חומרה ביניהם? זאת אומרת, אם הוצאת בשבת, אז אם תלטת בשבת 400 ברשות הרבים, או 600 ברשות הרבים, עברת את האיסור, אין פה יותר חמור או פחות חמור. עוד פעם, יכול להיות מצב כזה, אם היה לי מקור ברור שאומר את זה, אבל סתם מסברה להוציא את זה בפשטות, זה לא ככה. הרמב״ם אומר שהוא שבועה חלה על חצי שיעור, כי הוא לא מושבע ועומד מהר סיני על העניין הזה. האם מזה אפשר ללמוד משהו על איך הרמב״ם מבין את איסור חצי שיעור? אני לא חושב. כמו שאמרתי קודם, אותן סיבות שבגללן אנחנו לא מונים במניין המצוות את חצי שיעור, הן גם הסיבות למה אנחנו לא מושבעים ועומדים על זה. כי זה לא כלול בתורה, אז אנחנו לא מושבעים ועומדים על העניין הזה. ולכן גם שבועה תחול על הדברים האלה. לכן אני לא חושב שמהרמב״ם ההוא אפשר להסיק משהו לגבי איך הוא הבין את איסור חצי שיעור. עכשיו, לגבי הסברה של חזי להצטרופי. מה אומרת הסברה הזאת של חזי להצטרופי? אז קצת נסברתי את זה קודם, ואני אסביר את זה שוב. רב שמעון שקוב בעצם מסביר את זה, הוא אומר ככה, אם אני אוכל חצי זית חזיר, או שליש זית חזיר, ברור ששלושה שלישים כאלה מביאים אותי לאיסור גמור. אז לכן ברור שאיכות האיסור קיימת גם בשליש אחד. חסר כמות, לכן השיעור קובע מהי הכמות המינימלית בשביל שאני אעניש עליה. אבל איכות האיסור קיימת כבר גם בשליש. ולכן אנחנו לומדים שמהסברה של חזי להצטרופי אנחנו לומדים שגם בחצי שיעור יש איסור. הסברה הזאת באופן הפשוט באמת אומרת, כמו שהעירו פה קודם, שהאיסור של חצי שיעור הוא אותו איסור כמו האיסור המקורי, זאת אומרת, זה איסור חזיר, זה לא איסור אחר. למרות שכמו שאמרתי גם קודם, עניתי קודם, אפשר היה לדחות את זה. אפשר היה להגיד שהבעייתיות היא אותה בעיה כמו איסור חזיר. אבל ההגדרה ההלכתית היא הגדרה של איסור בפני עצמו. אוקיי? אבל אם אין סיבה לעשות את זה, אז למה לעשות את הפיצול הזה? לכן צריך סברה כדי לעשות את הפיצול הזה. בלעדיה לא הייתי עושה את זה. יש אחרונים שדנו בשאלה אם מישהו אכל חצי שיעור ב-10 שניות לפני צאת צום יום הכיפורים. האם הוא עובר איסור דאורייתא של חצי שיעור? אז יש אחרונים שרצו לטעון שלא, כי זה לא חזי להצטרופה. למה? כי אתה לא יכול לאכול עוד חצי שיעור ולהגיע לאיסור שלם, כי החצי שיעור הבא שאתה תאכל כבר יהיה אחרי הצום. כבר לא יהיה אסור. אז אין פה את סברת חזי להצטרופה. ככה הם טענו. ברור שהאחרונים האלה לא הבינו את סברת חזי להצטרופה כמו רב שמעון שקופ. נכון? כי לפי רב שמעון שקופ זה בכלל לא רלוונטי השיקול הזה. לפי רב שמעון שקופ הבעיה היא לא שאחרי זה אני אוכל עוד חצי שיעור. אלא מעצם העובדה שאם הייתי אוכל עוד חצי שיעור, אז הייתי עובר איסור, זה מוכיח שיש איסור גם בחצי הראשון. לכן זה גם אם הייתי עושה את זה בשנייה האחרונה של יום כיפור, זה היה עדיין אסור. לא צריך אפשרות מעשית לאכול עוד חצי שיעור. לפי האחרונים האלה הם כנראה הבינו שסברת חזי להצטרופי זה בעצם איזשהו סוג של סייג דאורייתא. זה סייג. ותוסרו עליך לאכול חצי שיעור, שמה אתה תצרף לזה עוד חצי שיעור, ואז תעבור על איסור דאורייתא. כמובן שלפי רבי יוחנן זה איסור תורה, זה לא איסור דרבנן. אבל זה עדיין סייג דאורייתא. שנייה אחת. אז הם כנראה תפסו את זה כסייג דאורייתא, יש בעת ון דאורייתא, יש סימן על זה, או בלקח טוב, לא זוכר, באחד הספרים של רבי יוסף אנגל, יש סימן על זה בשאלה האם אנחנו מוצאים סייגים בדאורייתא. זאת אומרת, האם יש איסורי דאורייתא שהם משום סייג. אז הוא מביא שם את הרן על בל ייראה. מה שבל ייראה זה סייג שמה תבוא לאכול. זה עדיין איסור דאורייתא, זה לאו דאורייתא. או ייחוד, שגם הוא אסור מדאורייתא, מחשש שתגיע למעשה עבירה. אבל התפיסה הפשוטה היא שבדאורייתא אין סייגים. סייגים זה תפקידם של חכמים, להוסיף סייגים, עשו משמרת למשמרתי. לכן, אם הדבר הזה הוא סייג, אם הדבר הזה הוא דאורייתא, אז בפשטות הוא לא סייג. אבל העובדה שיש באמת אחרונים שהבינו את זה ככה, שזה באמת סייג. ואז, זו תפיסה אחרת של הסברה הזאת של חזי להצטרופי. יש אולי עוד כמה הערות בחצי שיעור לפני שאנחנו עוברים ללכות שבת. יש כמה מפרשים שהבינו ברמב״ם, בפרק א' בהלכות חמץ ומצה, שחצי שיעור זה דווקא חצי. ברם חלבה בפסחים והאבני נזר אומרים שחצי שיעור זה דווקא חצי. למה? כי הרמב״ם מביא שם מקור לאסור חצי שיעור בחמץ. וכולם שואלים, למה צריך מקור? הרי חצי שיעור אסור מן התורה בכל האיסורים. אז רוצים לטעון שחצי שיעור בפסח, זאת אומרת שחצי שיעור הכללי יהיה, נדמה לי שככה זה, אם אני זוכר נכון, איסור חצי שיעור הוא דווקא בחצי, כי זה חזי להצטרופה, ובפסח יש איסור בכל חמץ, בגלל שיש פסוק מיוחד שמלמד את איסור חצי שיעור על חמץ. אוקיי? אבל אז התפיסה היא שחצי שיעור באופן כללי בתורה הוא דווקא בחצי, ולא בכל חלק של השיעור. אבל זאת אנקדוטה, אני לא חושב שזה נכון גם ברמב״ם, וזה בטח לא מוסכם לגבי ההלכה כולה. נקודה חשובה נוספת זה בשאלה האם איסור חצי שיעור נאמר רק באיסורי אכילה. חכם צבי בתשובה פעיבה ואומר שכן, אבל אחרונים אחרים אומרים שלא, יש חצי שיעור, גם ראשונים, כבר לא רק אחרונים, אנחנו נראה את זה, שזה לא רק באיסורי אכילה, זה גם באיסורים אחרים. יש עוד דיון באחרונים, מה קורה לחצי שיעור במצוות עשה. מי שיש לו חצי שיעור של מצה, האם הוא מחויב מן התורה לאכול את זה? או שלא, את המצווה הזאת הוא לא יכול לקיים, הוא אנוס. אוקיי? אז יש אחרונים שעושים לטעון שמדין חצי שיעור, הוא חייב לאכול את העניין הזה. אם, ברור שאם זה סייג לדאורייתא, אז אין מה לדבר על זה במצוות עשה. מצוות עשה זה לא סייג שתאכל את החצי שיעור, שמא תאכל עוד חצי שיעור. אין מה לדבר על סייגים בהקשר של מצוות, זה בהקשר של איסורים. אז לכן זה יהיה תלוי בהסברים שדיברנו עליהם קודם. לגבי איסורי דרבנן, אז הפוסקים חלוקים בעניין הזה. האם יש חצי שיעור באיסורי דרבנן? הריב"ש טוען שזה אסור, כל דתיקון רבנן קיים דאורייתא תיקון, אבל תוספת שבת למשל טוען שלא, שזה מותר. באיסורי דרבנן לא חל דין חצי שיעור. במה זה יכול להיות תלוי? לפי הסברה של רב שמעון שקופ, בהחלט מתבקש להבין את זה באופן הבא. איסורי דאורייתא בפשטות, התפיסה המקובלת היא שזה איסורי חפצה. זאת אומרת, זה איסורים שיסודם במציאות עצמה. אז ואז הסברה של רב שמעון שקופ אומרת, שאם כזית חזיר יש, במציאות של החזיר יש איזושהי בעיה, אז הבעיה הזאת קיימת גם בשליש זית חזיר. היא לא יכול להיות שהיא נוצרת בדיוק כשהגענו לכמות של כזית. ולכן איסור חצי שיעור אסור בדאורייתא. אבל בדרבנן, התפיסה המקובלת שאיסורי דרבנן הם איסורי גברא, לא איסורי חפצה. שעוף בחלב, האיסור לאכול את זה לא כי עוף בחלב זה דבר בעייתי. זה שאני צריך לציית לציווי של חכמים. זה דין על הגברא, לא דין בחפצה. עוף בחלב הוא לא דבר בעייתי. אם הוא היה דבר בעייתי, התורה עצמה הייתה אוסרת אותו. התורה לא אוסרת אותו. חכמים אסרו אותו, שמא תבוא לאכול בשר בחלב. אז אם ככה עוף בחלב מצד עצמו, אין בו איסור. בחפצה עצמו הוא לא חפצה בעייתי. זה רק חובה על הגברא לציית לציווי של חכמים. אז לא שייך את הסברה של חזי להצטרופה. כי אם ציווי חכמים היה מכזית, אז כשאכלתי פחות מכזית, לא היה פה חוסר ציות, הכל היה בסדר, הכל בסדר. ופה איכות האיסור בעוף בחלב עצמו לא קיימת. גם כשיש כזית, גם כשהשיעור קיים, אין באמת איכות של איסור בחפץ עצמו. האיסור הוא איסור גברא, לא איסור חפצה. אז לכן כל הסברה של רב שמעון שקופ לא שייכת באיסורי דרבנן. אז האחרונים שאומרים שבאיסורי דרבנן לא יהיה דין חצי שיעור, בהחלט אפשר להסביר אותם לפי רב שמעון שקופ, בהנחה שאיסורי דרבנן הם איסורי גברא. שתי הנחות לא מוסכמות. אפשר ללכת לא כמו רב שמעון שקופ, ואפשר לא להסכים שאיסורי דרבנן הם איסורי גברא. זה גם מחלוקת באחרונים. אבל זה, אני עושה את זה ממש בקצרה, רק כדי לעשות איזושהי היכרות כללית עם העניין הזה של חצי שיעור. טוב, מה קורה לגבי מלאכות שבת? עד כאן הקדמה כללית על חצי שיעור. מה קורה במלאכות שבת? במלאכות שבת יש בעצם שלוש אפשרויות להבין, או שלוש סיטואציות שבהן יכול לעלות איסור של חצי שיעור. למשל, יש שיעורים על הוצאה. כמה אתה צריך להוציא כדי לעבור על איסור הוצאה? מה קורה אם הוצאת כמות פחותה? שליש מהשיעור, שלושת רבעי מהשיעור. האם עברת גם כן איסור דאורייתא של הוצאה? סקילה לא תהיה חייב, כמו בחצי שיעור זה ברור. אבל השאלה אם אתה תהיה חייב, האם דין חצי שיעור נאמר גם על שבת? על פניו אתם יכולים לשאול, למה לא? זה נאמר בכל איסורי התורה, למה שבאיסורי שבת זה לא יאמר? אז כאן אפשר היה לומר שזה לא נאמר באיסורי שבת, כי באיסורי שבת גם כן אין בעיה בחפצה. זה לא חפצה של איסור. אלא יש לי איסור, יש על האדם איסור להוציא חפץ כזה. לכן אין פה מה לדבר על הצטברות של כמויות איסור של החפץ. זה הכל דינים בגברה, לא בחפצה, כמו שדיברתי על דיני דרבנן. לכן שם יכול להיות שחצי שיעור לא יהיה אסור. כן, אני... יש פה מקום קצת להתלבט, כי יש בית מאיר וחתם סופר, שהם מביאים, רש"י בתחילת מי שהחשיך אומר, שאמירה לנוכרי אסורה, בגלל שזה שליחות. אתה ממנה את הנוכרי להיות שליח שלך, ואם הוא עושה את האיסור, זה כאילו שאתה עשית את האיסור, שלוחו של אדם כמותו. כמובן, נוכרי הוא לא בשליחות, כן, תראימו גם אתם, לרבות שלוחכם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, אבל מדרבנן יש שליחות לנוכרי לחומו. יש רש"י בפרק איזו נשך, לא משנה, מדרבנן יש שליחות לנוכרי לחומו, ולכן אומר רש"י בתחילת מי שהחשיך, שאיסור אמירה לנוכרי מבוסס על זה שיש שליחות לנוכרי לחומרה, מדרבנן. אז שואלים החתם סופר והבית מאיר, מה זה קשור? ביסורי דרבנן, ביסורי שבת, סליחה, הרי מה זה איסורי שבת? איסורי שבת זה בעצם חובה על האדם לנוח. נכון? הבעיה היא לא בחפצה, הבעיה היא בגברה. האדם צריך לנוח. אז אם אני מיניתי שליח שעשה את העבודה עבורי, ונגיד ששלוחו של אדם כמותו, זה אומר שלא נחתי, אני תוך כדי זה הלכתי לישון בכלל. הוא עשה שם איזושהי עבודה. נכון, שלוחו של אדם כמותו, אז מה? זה אומר שלא נחתי? אם החובה שלי לנוח היא האיסור בשבת, אז זה לא רלוונטי ששלוחו של אדם כמותו. ככה הם טוענים שם. אם זה ככה, זה בעצם אומר שאיסורי שבת הם איסורים על הגברה. יש עליו חובה, ולא, זה לא איסורים בחפצה, זה איסורים בגברה. עכשיו, מכאן אפשר היה אולי להסיק שדין חצי שיעור לא יהיה באיסורי מלאכה בשבת, כי זה איסורי גברה ולא איסורים בחפצה. אבל זה לא מדויק, כי סברת רב שמעון שקופ למשל שייכת גם כאן. נגיד שאני הוצאתי רק חצי זית ולא זית שלם ברשות היחיד לרשות הרבים. אז ברור שיש פה איזשהו חוסר מנוחה של האדם, לא שבת בשבת, ברמה נמוכה. אבל אם להוציא זית זה נקרא לא לנוח בכלל, אז להוציא שליש זית זה נקרא לא לנוח חלקית. ולכן היה מקום להגיד שסברת רב שמעון שקופ קיימת גם ביסורי מלאכה בשבת. אבל זה הכל כאשר אנחנו מדברים על חצי חפצי, כן? חצי בחפץ עצמו. שאני מדבר על חצי שיעור, שיש שיעור כמה צריך להיות הגודל של החפץ או הכמות של החפץ, והחצי שיעור זה שאנחנו מדברים על חלק מהכמות של החפץ. אבל באיסורי שבת יש עוד שתי אפשרויות, שתי סיטואציות שבהן יכול לבוא איסור חצי שיעור. למשל, העברת שתי אמות ברשות הרבים במקום ה-400, או אמה אחת, במקום ה-400. כן, העברת ה-400 ברשות הרבים, כן, זה מעביר, זה תולדה של מוציא. והעברה של אמה אחת או של שתיים, לכאורה אפשר היה לדון מדין חצי שיעור. שיעשו מדאורייתא. עוד פעם, לא תהיה על זה סקילה, אבל יעשו מדאורייתא. עכשיו פה, למה זה שונה מהמקרה הקודם? כי פה אין חפץ שאני לקחתי חלק מהשיעור של החפץ, שהכמות של החפץ חסרה. זה חלק מפעולה. זה לא חלק מחפץ. אוקיי? לכן זאת סיטואציה נוספת שיכול לעלות דין חצי שיעור באיסורי שבת. אבל, כמו שאמרתי קודם, את סברת רבי שמעון שקופ אפשר גם להגיד כאן. כי אם אתה הלכת 400 ברשות הרבים, אז לא נחת בשבת. אז אם הלכת אמה אחת, גם כן לא נחת. זה חוסר מנוחה אולי ברמה נמוכה יותר. אבל עדיין יש פה איזשהו חוסר מנוחה. אז הסברה של רב שמעון שקופ בהחלט יכולה להיאמר גם על החצי שיעור מהסוג הזה. אבל יש חצי שיעור מסוג שלישי בהלכות שבת, ששם קשה מאוד להגיד את הסברה של רב שמעון שקופ. למשל, בתחילת מסכת שבת המשנה מדברת על בעל הבית והעני, כן, מכירים את זה, על הגדרת מלאכת הוצאה. אז מה קורה אם בעל הבית עושה עקירה והעני עושה הנחה? או בעל הבית עושה עקירה ולא נעשה את הנחה? או העני עושה הנחה אבל אף אחד לא עוקר? אז בכל המקרים האלה אין איסור דאורייתא. יש איסור דרבנן אבל לא איסור דאורייתא. שואלים המפרשים, למשל השפת אמת שם במקום, למה שלא יהיה דין חצי שיעור? אתה עשית רק עקירה ולא הנחה, או רק הנחה ולא עקירה, שזה יעשר מדאורייתא, מדין חצי שיעור. בהוצאה צריך עקירה והנחה, אתה עשית רק עקירה או רק הנחה, אז עשית חצי שיעור מיישום מלאכת הוצאה. אז על זה אומר השפת אמת, הוא שואל את השאלה הזאת. שם במשנה שניהם פטורים, כן, זה עוקר וזה מניח, שניהם פטורים. לכאורה נראה, ומכל מקום אסור מן התורה, כמו כל חצי שיעור. כמו כל חצי שיעור, בפרט העוקר, דחזי לעשות גם הנחה. מה הוא הוסיף פה? ההוספה הזאת זה מה שדיברנו על יום כיפור, זוכרים? שאם אתה אומר לי שמי שמניח זה לא חצי שיעור, למה? כי זה לא חזי להצטרוף, ברגע שהוא הניח, אז אין כבר, העקירה כבר לא רלוונטית, הוא כבר הניח. אבל אם מישהו עוקר, הוא יכול אחרי זה לצרף לזה הנחה, אחרי זה להניח, ואז זה יהיה ממש איסור שלם. אתם רואים שאיפה הוא תפס את חזי להצטרופי? לא כמו רב שמעון שקופ, אלא זה איזשהו סייג דאורייתא. ואז הוא אומר, אם ניתן לך לעקור, אחרי זה אתה יכול גם להגיע להנחה. אבל אם ניתן לך להניח, אין חשש שאתה תעקור קודם. זה כבר עבר השלב של העקירה. זה רק אנחנו מדברים שאתה הנחת. אז לכן שם בכלל לא שייך לדבר על חצי שיעור. אבל על עקירה, למה אנחנו לא אוסרים מדין חצי שיעור? ככה טוען שואל השפת אמת. וכן היה אפשר לפרש עד האמרינן בגמרא, פטורי דעתי לידי חיוב חטאת כחשיב, משום דמידאורייתא אסור. ודלא אעתי לחטאת כגון הנחה, לפירוש רש"י, זה מן התורה מותר, לא חשיב. כן, כי הנחה בכלל לא שייך להגיע לאיסור תורה, כי אתה לא, את ההנחה כבר לא, את העקירה כבר לא עשית. אכן מרש"י משמע, וכן כתב הראש בהדיא, דרק מדרבנן אסור. זה לא איסור דאורייתא ללא סקילה, מי שעוקר ולא מניח, אלא זה איסור דרבנן. וזה כמובן מעורר את השאלה, למה שזה לא יהיה איסור דאורייתא מדין חצי שיעור? וגם, אומר השפת אמת, בכל איסור, שיעורי דשבת, לא מצאתי מפורש בגמרא שיהיה איסור תורה בפחות משיעור, משום דחזי להצטרופה. אז למה במלאכות שבת לא מצאנו את איסור חצי שיעור? ויש לומר, דווקא באיסורי אכילה חצי שיעור אסור, מקרא דכל חלב, כמו שכתב בשו"ת חכם צבי, הזכרתי אותו. אכן ברש"י לקמן בדף עין ד', נראה אותו בהמשך, מבואר דגם באיסורי שבת חצי שיעור אסור מן התורה. ובלחם משנה דבחצי שיעור אי כעשה. וביום השבת תשבות. ואין במשנה למלך ובפרי מגדים בפתיחה מה שכתבו מדברי הטור. מי הוא נראה, אומר השפת אמת, דאחה לא מקרי חצי שיעור אלא חצי מלאכה. ולא נאסר זה כלל. מה שאין כן לחצי כזית חלב, דאיסורו וחסר השיעור. אמנם בלשון הרמב״ם הוא מדייק, והסמן ועוד, ובטור, הוא קצת מדייק שאולי יש פה חצי שיעור. אבל בתפיסה הפשוטה הוא אומר ברש"י ובראש ברור שזה רק איסור דרבנן. למה אין פה את איסור חצי שיעור? כי זה חצי מלאכה ולא חצי שיעור. מה הכוונה חצי מלאכה ולא חצי שיעור? אז דיברנו על זה קודם, שיש חצי שיעור שהוא חצי חפצי. כן, שאנחנו בעצם מדברים על להוציא שליש זית במקום זית שלם. יש שיעור, יש חצי שיעור שהוא להעביר אמה אחת ברשות הרבים, ולא דלת אמות ברשות הרבים. שזה כבר לא חצי חפצי, אבל זה חצי ממלאכה. עדיין הסברה של חזי להצטרוף היא קיימת פה. גם פה, סברה של רב שמעון. לא רק רב שמעון בעצם, גם לפי האחרונים, שזה סייג. אסור חת אמה, כי אתה יכול אחרי זה להמשיך עוד שלוש אמות ולעבור איסור דאורייתא. זה גם סברת הסייג שייכת שם. במובן הזה זה לא דומה מייסורים על החפצה, מחצי שיעור חפצי. אבל כאן, כשאתה עשית עקירה, ולא עשית הנחה, אומר השפת אמת, זה חצי ממלאכה, זה לא חצי שיעור. מה הוא מתכוון לומר? מתכוון לומר, חצי שיעור זה אומר, שכל מה שחסר זה רק הכמות. איכות האיסור קיימת גם בשליש. הכמות של כזית שלם, חסר רק כמותית, כי צריך כמות מינימלית כדי להעניש. אז שייכת סברת חזי להצטרופי. אבל פה כשאתה עשית עקירה, מה שחסר זה לא עוד עקירה. מה שחסר זה הנחה. זאת סוג אחר של פעולה. אז יכול להיות שפעולת הוצאה היא משמעותית רק אם היא מורכבת מעקירה פלוס הנחה. אבל אם יש עקירה לבד, אתה לא יכול להגיד שזה חצי מהוצאה. זה חצי איכותי, זה לא חצי כמותי. לא חסר פה רק הכמות, יש את כל האיכויות שיש באיסור השלם, וחסרה רק הכמות. פה זה לא נכון. חסרה האיכות של, של המלאכה השלמה. מלאכה זה עקירה והנחה. אם עשית רק עקירה, לא עשית כלום. ואז בכלל לא יהיה איסור דאורייתא בחצי שיעור במצב כזה. כאן אין את הסברה של רב שמעון לגבי חזי להצטרוף סליחה, אין את הסברה של רב שמעון שחזי להצטרופי, אבל את הסברה של האחרונים של סייג דאורייתא כן יכולה להיות פה. נכון? האחרונים יכולים להגיד, אם אתה עשית עקירה, הרי אחרי זה אתה יכול להגיע ולעשות גם הנחה, ואז תגיע לאיסור תורה. אז מי שרואה בחצי שיעור סייג דאורייתא, בהחלט יכול להגיד שיש דין חצי שיעור גם בעקירה בלי הנחה. אבל הסברה של רב שמעון שחזי להצטרופי, היא לא שייכת בחצי מלאכה, היא שייכת בחצי שיעור, לא בחצי מלאכה. וזה מה שאומר, זה מה שאומר כאן השפת אמת. לכן לפי רש"י והראש לא שייך שיעור, חצי שיעור בחצי מלאכה. מה שהוא מדייק מהרמב״ם ומהטור ומהסמד של עקירה לבד זה חצי שיעור, שזה עשו דאורייתא, רק לא נסכלים על זה. זה כנראה ילך, אולי לפי התפיסה שחצי שיעור זה סייג דאורייתא או משהו כזה. שאז באמת, אם עקרת, יכול להיות שאתה תבוא גם להניח. כמובן שלפי זה יצא, שמה שכתוב במשנה, שאם אחד עקר והשני הניח, או שסתם אחד עקר ואף אחד לא הניח, אז הוא פטור. פטור הכוונה פטור מעונש לפי זה. אבל איסור שקיים הוא איסור דאורייתא, של חצי שיעור. כי הרמב״ם והטור, אם השפת אמת מדייק בהם נכון, והסמג. אז איסור חצי שיעור זה איסור דאורייתא. מה שכתוב פטור, הכוונה פטור מעונש. לא פטור הכוונה איסור דרבנן. תפיסה הפשוטה שזה איסור דרבנן, זה רש"י והראש. ואז אני אומר, בגלל שסברת חזין סטרופה של רב שמעון שקופ, לא שייכת בחצי מלאכה, היא שייכת בחצי חפץ, או בחצי פעולה, אבל לא בחצי מלאכה. חצי איכותי של מלאכה. שנייה אחת. כן, הרמב״ם, הרמב״ם בפרק י"ח הלכה כ"ג כ"ד כותב כך: המוציא חצי שיעור פטור, וכן כל העושה מלאכה מן המלאכות חצי שיעור פטור. הוציא חצי שיעור והניחו וחזר והוציא החצי האחר, חייב. ואם קדם והגביה החצי הראשון קודם הנחת החצי השני, נעשה כמי שנשרף ופטור. כן, הוציא חצי שיעור וחזר והוציא חצי שיעור בילם אחד לרשות אחת, חייב. לשתי רשויות, אז פטור, וכן הלאה. לענייננו, מה שחשוב זה המשפט הראשון בהלכה הראשונה. וכן, כל העושה מלאכה מן המלאכות חצי שיעור פטור. מה רואים כאן? לפי הרמב״ם, אין דין חצי שיעור בשבת. ככה נראה לכאורה, נכון? באופן כללי. עכשיו יותר מזה, הוא מדבר על חצי שיעור בפשטות הכוונה לחצי חפצי. מי שהוציא פחות מכשיעור. אם בזה אין דין חצי שיעור, אז בחצי מלאכה, משני הסוגים האחרים, או שתי עמות מתוך ארבע, או עוקר בלי הנחה, ודאי שלא יהיה דין חצי שיעור. כי הרי חצי חפצי זה הרבה יותר סברה להגיד שיהיה שם דין חצי שיעור, מאשר בחצי מלאכה. אז אם אפילו בחצי חפצי הרמב״ם אומר שבהלכות שבת אין דין חצי שיעור, אז גם בשני הסוגים הבאים, קל וחומר שהוא יגיד שאין דין חצי שיעור. אמנם, לא לגמרי בטוח שאפשר לדייק את זה ברמב״ם כאן. למה? כי הרמב״ם כשהוא אומר מי שהוציא חצי שיעור פטור, מה הכוונה פטור? אולי פטור מעונש, אבל אסור דאורייתא. מצקילה לא יהיה כאן, אבל יכול להיות שהאיסור הוא איסור דאורייתא. כשאנחנו קוראים פטור, הכוונה פטור אבל אסור מדרבנן. אבל פשטות יכול להיות פטור אבל אסור מדאורייתא. פטור מעונש אבל אסור דאורייתא. ואז יש פה דין חצי שיעור. אני חושב, זה אומנם פירוש אפשרי ברמב״ם, ויש כאלה שרצו להבין בו כך, לפי הדיוק של השפת אמת למעלה שראינו, זה כנראה זה מה שיוצא, כי הוא מבין שלפי הרמב״ם יש דין חצי שיעור בהלכות שבת. ואז מה שכתוב פה פטור, הכוונה פטור מעונש, אבל אסור דאורייתא. אבל זה לא סביר. זה לא סביר, כי אז מה שהרמב״ם בסך הכל אומר, יש פה דין חצי שיעור, אתה לא צריך פה לפרט, דין חצי שיעור נכון בכל התורה. כשאנחנו קוראים פה את הרמב״ם בפשוטו, נראה שהוא בא לומר שבהלכות שבת אין את דין חצי שיעור, לא שהוא פטור מעונש. המוציא חצי שיעור פטור, אין, זה לא איסור דאורייתא כמו בכל שאר התורה, זה איסור דרבנן. נראה לי שהאמת שעכשיו אני חושב על זה, הרמב״ם מגדיר את המושגים פטור, פטור מותר וחייב בהלכות שבת, ונדמה לי שהוא כותב בפירוש שפטור הכוונה דרבנן, איסור דרבנן. שנייה אחת. כן, הנה תראו. פרק א', הלכה ג' מהלכות שבת. רואים? כל מקום שנאמר בהלכות שבת שעושה דבר זה חייב, הרי זה חייב כרת. ואם היו שם עדים והתראה חייב סקילה, ואם היה שוגג חייב חטאת. וכל מקום שנאמר שעושה דבר זה פטור, הרי זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקורבן, אבל אסור לעשות אותו דבר בשבת, ואיסורו מדברי סופרים. הרחקה מן המלאכה. בכל מקום שנאמר מותר, הרי זה מותר לכתחילה. אז בעצם יוצא מכאן שכשכתוב פטור, הכוונה לאיסור דרבנן, נכון? מדברי סופרים. אז לא סביר שזה איסור דאורייתא, רק שלא נענשים עליו, איסור של חצי שיעור. אמנם נכון שיש ברמב״ם בכמה מקומות, יש ברמב״ם ביטויים שבהם משתמע שיש איסור, יש לפעמים מצב שאתה עובר איסור דאורייתא בשבת, למרות שאתה לא נשכל, אבל זה עדיין איסור דאורייתא. למשל, שבות בשבת בכמה מקומות משמע ברמב״ם שזה איסור דאורייתא, כמו הרמב״ן בפרשת אמור ועוד. למרות שזה לא נכנס לשום קטגוריה שלו מתוך מה שקראנו עכשיו, כי חייב זה חייב כולל סקילה, פטור הכוונה איסור דרבנן, ומותר זה מותר לגמרי. אז איך כותבים משהו שהוא אסור מן התורה? אז או שכותבים אסור מן התורה, או שכותבים אינו חייב, לא כותבים פטור, אלא אינו חייב. אינו חייב פירושו באת לשלול מהעונש, אבל זה לא אומר משהו לגבי האיסור. אז אולי בדוחק אפשר להגיד, כמו השפת אמת, שכשהרמב״ם אומר פטור בחצי שיעור בשבת, הכוונה לדין חצי שיעור רגיל. זאת אומרת, יש איסור ופטור מהעונש. אבל אני אומר, פשט הרמב״ם לא נראה כך. כי גם מלשונו נראה שהוא בא לומר שאין בכלל לדין חצי שיעור במצב כזה. וגם בגלל שהמילון שהוא קבע בתחילת פרק א' אומר, שכשאני כותב פטור, הכוונה איסור דרבנן. אז לכן יותר סביר שבאמת אין בכלל איסור חצי שיעור בהלכות שבת. איך להבין את הדבר הזה? המשנה ברורה למשל טוען שבאמת הרמב״ם אומר שחצי שיעור אסור מן התורה, גם בשבת. סימן שין מם. אבל זה לא סביר. ולמה באמת לא? למה באמת בכל הלכות שבת לא יהיה דין חצי שיעור? אז אם אני מבין שהלכות שבת זה הכל איסורים על הגברה, או חובת שביטה בעצם שמוטלת על הגברה, אז יש מקום לומר את מה שאמרתי לגבי איסורי דרבנן, לגבי מה שאמרתי קודם גם לגבי שבת, עם הבית מאיר והחתם סופר, שבאיסורי גברה לא שייך דין חצי שיעור, חצי שיעור נאמר על החפצים, לא על הגברה. ולכן באיסורי שבת, גם אם מעורבים שם חפצים, כשאני מוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל סוף סוף האיסור הוא לא איסור על החפץ, אז איסור על הגברה. וכיוון שכך, אם הוצאתי חצי שיעור, אז אין עלי איסור. אין איסור תורה. אין דין חצי שיעור בהלכות שבת. בוודאי ובוודאי, כאשר אני מדבר על חצי בעריכות, כמו מי שרק עקר, או רק הניח. אפשר לנסח את זה בניסוח אחר, אני אומר ככה, כאשר אני מוציא שליש זית מרשות היחיד לרשות הרבים, זה לא שהוצאתי הוצאה מלאה חפץ שהוא חלקי, שליש זית, אלא עשיתי פעולה שהיא פעולה חלקית. זה גם חלק ממלאכה ולא חלק מהחפץ. כיוון שהאיסור הוא איסור על פעולת ההוצאה של החפץ, זה לא איסור על החפץ. ופעולת ההוצאה נעשתה פה באופן חלקי. אז גם זה רק חלק ממלאכה ולא חלק מהחפץ. אפילו שפה זה חצי חפצי. בגלל ההגדרה של איסורי שבת, שהם איסורי מלאכה על הגברה, כשאני מוציא חפץ חלקי, זה בעצם פעולה חלקית, ולא חפץ חלקי. בשבת בדף עין ד', זה מה שהזכיר השפת אמת. הגמרא אומרת ככה. אלא אמר רב חסדא, בורר ואוכל פחות מכשיעור, בורר ומניח פחות מכשיעור. וכשיעור לא יברור, ואם ברר חייב חטאת. מתקיף לרב יוסף, וכי מותר לאפות פחות מכשיעור? מה זאת אומרת, איך אתה אומר בורר ומניח, בורר ואוכל, כאילו לכתחילה. הרי, וכי מותר לאפות פחות מכשיעור? אז אומר רש"י, וכי מותר לאפות פחות מכשיעור? נהי דחיוב חטאת ליקה, איסורה מי האיקה. דקיימה לן חצי שיעור אסור מן התורה בפרק בתרא דיומא. ואיך יקטני בורר לכתחילה. דרש"י פה כתוב שיש דין חצי שיעור גם בהלכות שבת. במפורש. ושכתוב פה פטור, הכוונה פטור מעונש אבל אסור מדאורייתא. אוקיי? כמו מה שהמשנה ברורה לומד ברמב״ם, כמו שזה לא פשט הרמב״ם, אבל ברש"י, זה באמת מה שכתוב. אפשר להביא עוד מקורות שונים בראשונים, לכאן ולכאן, אם יש דין חצי שיעור או אין דין חצי שיעור באיסורי שבת. אבל עוד פעם, ברוב המקומות, המקורות שמביאים, כתוב בהם שפטור. עכשיו, אם פטור, תמיד עולה הדילמה, מה הכוונה פטור? פטור הכוונה זה איסור דרבנן ואין דין חצי שיעור בהלכות שבת, או שפטור הכוונה פטור מעונש, אבל יש עדיין איסור דאורייתא של חצי שיעור גם בהלכות שבת. הדברים, מה? הדברים של השפת אמת, בעצם נמצאים גם במאירי בשבת בדף ג', הוא שואל למה הכירה בלי הנחה לא אסורה מן התורה, הרי יש חצי שיעור. אז הוא אומר שחצי שיעור כשיש איסור לפנינו וחסר רק בשיעור. אבל כשחסר במלאכה עצמה, לא, כן, זה לא שייך לאסור את זה. מגן אבות כותב את זה ועוד. זאת אומרת, אז רואים היסוד הזה, גם פרי מגדים, ואתם כולם אומרים שזה בעצם, זה חצי מלאכה. זה לא מלאכה שלמה על חצי שיעור. וחצי מלאכה זה לא איסור של חצי שיעור. מה קורה למשל במי ש... מבשל בשיעור שהוא פחות מבין דרוסאי. זאת אומרת, מגיע ליד סולדת כמובן, כי אם הוא לא מגיע ליד סולדת אז בכלל לא עשה פה כלום. אבל זה מגיע ליד סולדת, אבל התבשיל כשלעצמו עדיין לא התבשל. אין בו את שליש הבישול כתבשיל בין דרוסאי. מה הדין במצב כזה? אז החזון איש בסימן נון, הוא טוען בדעת הרמב״ם שיש בו איסור, ויכול להיות אפילו זה איסור תורה מדין חצי שיעור. איך זה מתיישב עם הרמב״ם שראינו למעלה, שאומר שאין דין חצי שיעור בתורה, בהלכות שבת, סליחה. חזון איש כנראה למד כמו המשנה ברורה, שהרמב״ם אומר פטור, הכוונה פטור מעונש, אבל זה אסור מדין חצי שיעור. יש בקריית ספר של המבית, כן, על הרמב״ם, בפרק י"ח של הרמב״ם, פרק י"ח מהלכות שבת, הוא כותב שהטעם של הרמב״ם, שהוא לומד שאין חצי שיעור בהלכות שבת, והוא טוען שזה יתמעט מבעשותה, שזאת לא עשייה. ומשמע שהוא הבין שאין, בכל מלאכות שבת אין דין חצי שיעור, כי יש דרישה שזה יהיה עשייה. זוכרים שדיברתי על גרמה, אז דיברתי שם על זה ש... עשייה אמר רחמנה וליקה, בעשותה, עשייה אמר רחמנה וליקה, כל הגמרא בפרק כל כתבי הקודש. אז יש דרישה בהלכות שבת שזאת תהיה עשייה, לכן גרמה יהיה פטור. לפי השיטות שגרמה באמת לא נאסר בשבת. אותו דבר גם פה, כשאתה עושה חצי שיעור בעצם אין פה את העשייה. וכמובן שאם אתה לומד את זה מבעשותה, הוא ממציא דרשה, כן? אין לזה מקור בחזל. אבל גם נגיד שאני מקבל את הדרשה הזאת, עדיין הדרשה הזאת מניחה איזשהו סוג של הנחה. צריך לשים לב לזה. שלעשות חצי שיעור בשבת, זה חסר בעשייה. כי היה מקום להגיד, לא, זאת עשייה מלאה, וחסר בשיעור החפץ שעליו עשיתי את העשייה. כן, כשהוצאתי מרשות היחיד רשות הרבים, חפץ שהוא שליש זית. מזון, כן, שהוא שליש זית. אז זה עשייה מלאה. עשיתי הוצאה מרשות היחיד רשות הרבים, חסר בשיעור של החפץ. הוא מבין שלא, חסר בשיעור של העשייה. למה? כי פעולת ההוצאה בשבת, היא הפעולה, האיסור של הפעולה הוא איסור של פעולה של הגברה. ולכן השיעור שניתן שמה הוא שיעור בפעולת הגברה, הוא לא שיעור בחפצה. ואם חסר בשיעור, אז זה אומר שלא עשית הוצאה מלאה. לא שעשית הוצאה מלאה על חפץ שהוא יותר קטן. אוקיי, מבחינת להלכה, אז הפרי מגדים פוסק שאין שיעור חצי שיעור בשבת, אין איסור חצי שיעור בשבת, וכך גם המבית בקריאת ספר, אבל בשולחן ערוך יש גם כן ניסוח שתמיד מבלבל. כי בשולחן ערוך יש כאן נושא כלים שהבינו שהוא תפס שיש איסור. תראו את השולחן ערוך פה, ש"מ. אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד בין בכלי, בין לעצמו בין לאחרים, וחייב על שתי שערות. איך אתם מבינים את זה?
חייב, כאילו שזה...
אבל אחד לא.
זה מדאורייתא משהו. חייב.
נראה שיש איסור חצי שיעור בשבת, נכון?
מדאורייתא.
הוא בעצם מכניס את הכל לאותו איסור, אפילו בשערה אחת, חיוב יש רק בשתי שערות. חיוב. אבל האיסור קיים בשערה אחת. אז על פניו, הקריאה הפשוטה היא שמדובר בדין חצי שיעור, רגיל. אבל כך גם, כן, כך גם הוא כותב המגן אברהם, שתי שערות, אבל באחד הוא אומר, איקא איסורא כמו כל חצי שיעור. כך נראה לי פשוט, דלא כעיר שושן. בעיר שושן כתב בית דינים ולא ראה בסימן זה וראה סימן שלמד חדוות. וגם משנה ברורה כותב, וחייב על שתי שערות, ושיער אחד יש בו איסור הדאורייתא כמו כל חצי שיעור של כל האיסורים. וכן הדין בכל מלאכות שבת, לא באינן בו שיעור לעניין איסור, אלא לעניין חיוב חטאת. אבל מה סבר העיר שושן? העיר שושן אומר שלא, אין איסור חצי שיעור. אז איך הוא קרא את השולחן ערוך? אסור ליטול שערו, הכוונה איסור דרבנן. לא איסור דאורייתא של חצי שיעור, איסור דרבנן. בשתי שערות יש איסור דאורייתא ואתה גם חייב. במיוחד בשולחן ערוך, צריך לזכור שבשולחן ערוך זה ספר שהוא בעצם ספר הלכתי. הוא לא ספר למדני. אז הוא לא מקפיד על השיוך המהותי של האיסורים. הוא כותב את ההנחיות המעשיות. אז מעשית זה נכון, אסור להוציא שערה אחת, משתי שערות, אז אתה חייב. זה שהוא כתב את זה בהלכה אחת, זה לא אומר שהאיסור הוא אותו איסור בשניהם, וכל ההבדל הוא רק לעניין העונש. אלא שזה אסור וזה חייב. למה זה אסור? אולי מדין חצי שיעור, אולי סתם מדין דרבנן אחר, לא קשור לחצי שיעור. כי ברמב״ם יש כלל כזה, שהמיקום של ההלכה והניסוח של ההלכה הם מדויקים. אפשר להסיק מזה מסקנות. בשולחן ערוך זה ממש לא כך. שולחן ערוך גם מערבב לפעמים דיני דאורייתא, מנהגים, דיני דרבנן, לא מקפיד על הניסוחים שלו. זה מין ספר הלכתי כזה שבא להגיד לך מה מותר ומה אסור לעשות. לא נכנס להבנות ולרעיונות, אלא הוא מסכם לך מה מותר ומה אסור. לכן קשה מאוד לדייק מהשולחן ערוך למה כוונתו, וזה מה שהעיר שושן בעצם טוען, שכשהוא אומר שפה אסור לעשות שערה אחת, הכוונה איסור דרבנן. מאיפה בא איסור דרבנן הזה? אם זה דין חצי שיעור, אז אני מבין. זה איסור חצי שיעור, כמו בכל התורה, גם בהלכות שבת. אבל אם אין דין חצי שיעור, כמו העיר שושן, ויש רק איזשהו איסור דרבנן, מאיפה בא איסור דרבנן הזה? מה, אנחנו ממציאים איסורי דרבנן? מאיפה זה בא? אני מניח, אפשר להגיד את זה בשתי צורות. צורה אחת, הרי אנחנו יודעים שגם ריש לקיש שאומר שאין איסור חצי שיעור, אומר שיש דין דרבנן. יש איסור דרבנן חצי שיעור. עכשיו, אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, אבל בהלכות שבת, שגם לפי רבי יוחנן אין איסור דאורייתא של חצי שיעור, זה ודאי לא יותר גרוע מריש לקי, שלפחות איסור דרבנן יהיה. כן, תבינו שלפי... כן, לפי ריש לקיש, כשאתה אומר שיש איסור דרבנן בחצי שיעור, זה לא איסור דאורייתא של חצי שיעור, זה גזירה דרבנן. הגזירה דרבנן הזאת בפשטות קיימת גם בשבת. אז רבי יוחנן אומר לו, עזוב, אין צורך לגזירה דרבנן, כי בכל התורה זה אסור מן התורה חצי שיעור. אבל בשבת שאין איסור מן התורה על חצי שיעור, אז בהחלט יכול להיות שנשאר את הגזירה דרבנן של ריש לקיש. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, והיא אפשרות שהיא בעייתית בעיניי, אבל אי אפשר להכחיש את זה שזה מופיע בהרבה פוסקים. הרבה פוסקים מבינים מין חוש ריח כזה שאומר, לא יכול להיות שאני אתיר חצי שיעור. אז זה לא אסור דאורייתא, אז אסור דרבנן. לא יכול להיות זה מותר, זה לא הגיוני. מה זאת אומרת לא הגיוני? לא הגיוני, הכוונה שהיה ראוי לאסור. ראוי זה יפה מאוד, אבל כל עוד לא ישב בית דין ואסר, אז זה לא יעשו. זה שזה ראוי לאסור, אז מה? עכשיו מתברר שהרבה מאוד פוסקים, כבר בראשונים, זו לא המצאה חדשה. מגיעים למסקנה מסוימת שבסיטואציה כלשהי לא יהיה איסור דאורייתא, אבל ליבם לא נותן להם להתיר לגמרי, כי ברור שדבר כזה צריך לייסר, זה אסור מדרבנן. עכשיו, אני כל השנים רבות כבר היה קשה לי על העניין הזה. מה זאת אומרת, איך אתה יכול להחליט מסברתך שזה אסור מדרבנן? בשביל שאיסור מדרבנן יהיה תקף, צריך שישב בית דין מוסמך, שיש לו סמכות מכוח לא תסור, ויקבע גזרה או תקנה או מה שלא יהיה, ואז יש איסור דרבנן. אתה בתור פוסק, חשוב ככל שיהיה, אתה לא סנהדרין. אתה יכול להגיד, אם הייתי סנהדרין, היה ראוי לאסור דבר כזה מדרבנן. בסדר? אם היית, אבל אתה לא. אז אתה יכול להגיד, ראוי לאסור. אתה לא יכול להגיד אסור. כל עוד לא קבעה, כל עוד לא היה בית דין שקבע איסור על הדבר הזה, אי אפשר להגיד שהוא אסור. אז ראיתי באיזשהו, לפני כמה שנים, ראיתי בחזון איש, שמרגיש בקושי הזה, איך פוסקים מרשים לעצמם על כל צעד ושעל, להכריז על דברים שהם אסורים מדרבנן. אם אין לך מקור שאסר אותו, אז זה לא יכול להיות אסור מדרבנן. אז הוא אומר, שכנראה חכמים הקדומים, אלה שישבו בסנהדרין, ייפו את כוחם של חכמי כל הדורות, לקבוע בכל מקום שבו ראוי לאסור, לקבוע איסור. זאת אומרת, אנחנו אוסרים ומשאירים לחכמי הדורות לקבוע איפה יחול האיסור הזה ואיפה לא. זה כנראה פיקציה, זאת אומרת, אף פעם לא הייתה באמת ישיבה של סנהדרין שעשתה את זה. אבל זה איזושהי ראייה של פיקציה הלכתית או פיקציה משפטית, שבעצם אומרת סמכותם של הדורות הקדומים שישבו בסנהדרין, היא זו שאסרה את כל מה שהפוסקים היום אומרים שצריך לאסור מדרבנן. טוב, המצאה מאוד מוזרה, ואני לא חושב שאפשר להסתמך עליה למעשה, ולכן לדעתי כל מה שהפוסקים אומרים, כן, למשל, למה אסור לנסוע על אופניים? מחשש שמא יבוא לתקן. יש הרבה פוסקים שאומרים שאסור, עובדים את החול. יש אחרים פוסקים אומרים, אסור בגלל חשש שמא יבוא לתקן. חשש שמא יבוא לתקן, צריך בית דין מוסמך לגזור גזרה, שלא לנסוע על אופניים, מחשש שמא יבוא לתקן. כל עוד בית דין לא גזר את זה, זה שאתה חושב שראוי לגזור, יפה מאוד, תקים סנהדרין ותגזור. אבל זה שראוי לגזור, זה עוד לא אומר שגזרו. וכל עוד לא גזרו, זה מותר. אתה יכול להגיד לי, תראה, אבל ראוי להימנע, כי יש חשש שאתה תבוא לתקן. בסדר, אני אשקול את זה, יכול שאני אשמע בקולך, כי באמת ראוי להימנע. אבל אם לא שמעתי ועליתי על האופניים, אי אפשר להגיד שעשיתי איסור. אף אחד לא אסר את זה, שום גורם סמכותי לא אסר את זה. אגב, מה שמוזר בעיניי, זה ש... כנגד אלה שאומרים שלנסוע על אופניים זה עוף דין דחול, ראיתי כמה וכמה פוסקים שטוענים שאנחנו לא יכולים להמציא מדעתנו איסורים חדשים של עוף דין דחול. שזה מוזר בעיניי, כי עוף דין דחול זה איסור שהוא בהגדרה איסור סל. וכל דבר שנראה לך עוף דין דחול זאת פרשנות למושג הקדום עוף דין דחול. מה הבעיה? דווקא על ההסבר שאומר שזה חשש שמא תבוא לתקן, דווקא שם הייתי אומר... איפה יש לנו רשות להמציא גזרות חדשות מדעתנו? לא על עובדין דחול. עובדין דחול זה בסך הכל עניין פרשני. אם אתה חושב שזה באמת דבר כזה נחשב עובדין דחול, אז הוא כלול באותו איסור קדום שעשה עובדין דחול. מה הבעיה? זה באמת מוזר בעיניי.
עובדין דחול גם משתנה עם המציאות. היום אופניים נניח, אני לא שנמצא בהם, זה לא עובדין דחול. אנשים עושים את זה...
נכון, זה בכלל בעיה קשה, כי זה עניין מעגלי. ברגע שלא נוסעים על אופניים, בשבת, אז זה נהיה עובדין דחול. ברגע שזה נהיה עובדין דחול, אסור לנסוע על אופניים בשבת, ואז אתה לא יכול לצאת מהדבר הזה. אבל אם מראש היית מחליט שאפשר לנסוע על אופניים בשבת, אז זה גם לא היה עובדין דחול, ממילא לא היה מקום לאסור, ממילא אפשר היה להמשיך לנסוע. אז זה אומר שכל הסיפור הזה מתחיל מטעות. בהתחלה אסרו את זה הלכתית, נגיד מחשש שמא יבוא לתקן. ברגע שכולם לא נוסעים, זה הפך לעוף דין דחול. הגזרה שמא אפשר לתקן היא לא תקפה, כי אנחנו לא יכולים לחדש מדעתנו. אומרים, כן, אבל זה עוף דין דחול. לא, זה עוף דין דחול רק בגלל שאנשים חשבו שיש גזרה שאוסרת, ולכן לא נסעו. אבל אם לא, אם כן היו נוסעים, אז זה לא היה עוף דין דחול, אז היו עושים את זה גם בשבת. עוף דין דחול זה מאוד שאלה שנראית קצת שרירותית. הפוסקים רואים במושג עובדי דחול כמושג שיש לו איזשהו תוכן מהותי. יש דברים שלא ראוי לעשות בשבת. הם לא בודקים אמפירית מה אנשים עושים או לא עושים בשבת, אלא מה ראוי לעשות, איזשהו, לא יודע בדיוק איך בודקים את זה. בפשטות עובדי דחול, הכוונה מה אנשים לא עושים בשבת. ואז זה נראה עניין לגמרי מעגלי. אם החלטת שלא עושים, ממילא לא עושים, ממילא זה עובדי דחול. אם תחליט שכן עושים, אז יעשו, וזה לא יהיה עובדי דחול. זאת אומרת, כן, המישהו הראשון שיתחיל לנסוע על אופניים בשבת יהיה עבריין. אלא שיבואו אחריו, ימשיכו לנסוע על אופניים בשבת, כי זה כבר לא יהיה עובדין דחול, אז לא תהיה בעיה. זה כבר לא יהיה עבריה, זה כבר לא יהיה עבירה. כל הסיפור הזה של עובדין דחול הוא באמת סיפור שקשה מאוד להגדיר אותו. כתוב בגמרא למשל, בעוד מקומות, טוב, זה הכל אותו דבר. כתוב שמי שכותב אות אחת פטור. כי כותב זה שתי אותיות, נכון? או מי שמעביר דלת שתי עמוד ברשות הרבים פטור. בכל המקומות האלה יש מפרשים שטוענים שפטור הכוונה פטור מעונש, אבל אסור בגלל איסור חצי שיעור. ובקריאה הפשוטה לא נראה כך. גמרא לא תולה את זה למשל במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. למה גמרא לא אומרת, מכאן קושיה על ריש לקיש, שאומר שחצי שיעור מותר. למה הגמרא לא מקשה? כן, לא נראה שזה קשור לדין חצי שיעור. אז פטור הכוונה איסור דרבנן. אז רואים שבהלכות שבת אין דין חצי שיעור. אין איסור דאורייתא של חצי שיעור. אבל יכול להיות, וזה מה שנאמר פה קודם, שמואל, מה שהוא אמר קודם, יכול להיות שבאמת הארבע אמות ברשות הרבים, או השתי אותיות באיסור כתיבה, הם לא עניין כמותי. אם אתה כותב אות אחת, זה לא שחצי כתבת. לא שכתבת חצי, אלא לא כתבת בכלל. זה לא נקרא לכתוב. מה זה נקרא לכתוב? אם כתבתי רק צ'ופצ'יק מתוך האות, אז זה גם כן רק כתיבה חלקית, או שזה לא, זה לא נקרא לכתוב בכלל. זה לא חוסר עיוותי, זה חוסר עיוותי.
השאלה היא מה, בישראל שבת מתעסקים גם בנושא שקוראים לו הגדרת המלאכה. אם זה לא הגדרת המלאכה, זה לא מלאכה.
אז אני אומר, השאלה אבל אם ההגדרה
הזאת... כל הדברים האלה הם לא בגדר,
ההגדרה,
הם לא מוגדרים כמלאכה בכלל.
כשאתה מדבר על ההגדרה, אז גם את זה אתה יכול להגיד בשתי צורות. ההגדרה במובן הכמותי, זאת אומרת, מלאכת כתיבה מוגדרת בשתי אותיות, למה? כי צריך כמות של שתי אותיות כדי לעבור. אבל זה לא אומר שפעולת הכתיבה צריכה שתי אותיות. מה שאני רוצה לטעון, זה לא שאיסור המלאכה בכתיבה מוגדר על שתי אותיות, אלא שפעולת הכתיבה היא לא פעולת כתיבה אם זה לא שתי אותיות. זה לא חוסר בשיעור הכמותי, אלא זה בכלל לא פעולת כתיבה. לכתוב אות אחת זה לא נקרא לכתוב. זה כמו לומר הברה אחת מתוך מילה. זה לא נקרא שדיברת, רק דיברת חלקי. זה לא נקרא לדבר בכלל. זה נקרא להשמיע קול. ואז באמת, לא שייך פה חצי שיעור, אבל לא בגלל שמלכות שבת לא שייך חצי שיעור. אלא כי השיעור במלאכות המסוימות האלה, הוא שיעור שמגדיר את עצם הפעולה, ולא רק קובע את הכמות שנדרשת כדי לעבור, כדי לחטוף עונש, להתחייב בעונש. ולכן שם לא יהיה דין של חצי שיעור. טוב, יש כאלה שרצו לטעון שחצי שיעור בשבת אסור בגלל תשבות, גם בלי דין חצי שיעור הכללי, יש לכם משנה. יש עוד קצת פרטים לדון בזה, אבל אלה עיקרי הדברים. טוב, אנחנו נעצור כאן. זהו, סיימנו את הסדרה הזאת השנה, שיהיה בהצלחה בבחינות למי שיש, בקיץ. זהו, להתראות.
כוח.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.